רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
סיפור משפחתי, מתנה מדהימה שנשמרת לדורות. לכל אחד מאיתנו, לי, לכם, להורים, לסבא ולסבתא, יש סיפור אישי, אנושי ומרתק, עם רגעים נהדרים, רגעים קשים, הצלחות אדירות וכישלונות כואבים. זה לא רק ההיסטוריה האישית שלנו, זו גם ההיסטוריה המשפחתית, כזו שהיינו רוצים להעביר לדורות הבאים. בשביל זה אנחנו פה. אני וצוות עושים היסטוריה נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפודקאסט דוקומנטרי מרתק עם הפקה מושקעת ואיכותית בעברית וגם באנגלית, מתנה מכם לדורות הבאים. בקרו באתר שלנו familysounds.co.il. סיפור משפחתי.
דוקטור ליאור רביד ויותם שטיימן יוצאים למסע היסטורי אל תקופת המקרא.
התנ"ך משמש בסיס לספרות ענפה ומגוונת שהתפצלה ממנו, כפי שענפים מתפצלים מהגזע המרכזי של עץ. ולאחר מכן, הענפים חוזרים ומתפצלים פעמים רבות נוספות. אבל כל הענפים, עד אחרון הפיצולים, מחוברים לגזע המרכזי שהוא התנ"ך, שממנו מתחיל הכל. בדברים אלה אני מתכוונת לתנ"ך עצמו, כמובן שהוא הגזע המרכזי, לספרים החיצוניים שאותם הזכרנו בעבר ושלהם אנחנו מכינים תוכנית מיוחדת. אני מתכוונת למשנה, לתלמוד, לברית החדשה, לקוראן ועוד. הספרות המיסטית או המיסטיקה היהודית היא אחד הענפים המרתקים והפחות ידועים שהתפצלו מהתנ"ך. בעצם המושג מיסטיקה מוכר לרבים, אבל מה הוא אומר? מה זאת ספרות הקבלה? מהי מגיה? מהי תורת הסוד? מדוע המיסטיקאים ביקשו לחדור לעולם שמסתתר מאחורי כיפת השמיים הכחולה, שאנחנו, האנשים הפשוטים, לא רואים? שצילומי הלוויינים שמשוטטים בחלל לא מביאים משם כל תמונה. אני לא מיסטיקאית ואין בכוחי לענות על השאלות האלה. אבל אני מכירה את פרופסור מאיר בר אילן, שהוא חוקר בעל שם עולמי ומלומד גדול, שיודע לענות על השאלות שהעליתי. חיפוש קצר בוויקיפדיה מגלה שפרופסור בר אילן מלמד תלמוד באוניברסיטת בר אילן, שהוא זוקף לזכותו מאמרים רבים וספרים רבים שהתפרסמו בכתבי העת האקדמיים המכובדים ביותר, וכן שהוא שירת כקצין במלחמת יום כיפור, ושבשנת 1982 הוא השתתף במלחמת שלום הגליל וגם נפצע בה. פרופסור מאיר בר אילן נעתר לבקשתי להתארח בתוכנית עושים תנ"ך ולעשות הפעם מיסטיקה. שלום מאיר.
שלום ליאורה, שלום לכולם.
מאיר, תודה רבה שאתה הסכמת לבוא ולהתארח אצלנו.
בשמחה.
מאיר, שאלה ראשונה שאני מבקש להפנות אליך היא, אנחנו משתמשים במושג מיסטיקה. מהי מיסטיקה? על מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מיסטיקה? תספר לי.
טוב, זו שאלה באמת מורכבת. קודם כל אני רוצה להפריד בין המיסטיקה המזרחית למערבית. ההבדל בין המזרח למערב הוא בכך שהמערב, ואנחנו חלק מתוכו, מבוססים על התנ"ך, והתנ"ך, הדת שנוכחת בתנ"ך נקראת דת ההתגלות. האל מתגלה, והרעיון הזה של אל מתגלה הולך ומשתלשל אחרי כן בנצרות ובאסלאם. לעומת זאת, בדתות המזרחיות, הפוליטיסטיות של עובדי אלילים, כמו שאנחנו מכירים עד היום בהודו, ומזרחה, אנחנו מדברים על דת מסוג אחר, שבה אין אל מתגלה. לכן, גם המיסטיקה היא שונה. בגדול, נאמר שבמזרח, בדתות המזרחיות, המיסטיקה היא סוג של התבוננות עצמית.
כן.
והמונח הזה, בעצם, ביוונית, היה מופיע, כך נמסר לנו, על גבי מקדש בדלפי, גנות ישראל תו, שזה בעברית, דע את עצמך. והדתות המזרחיות, כל התרבות ההודית, שהיא קשורה גם ליוגה, ולא בהכרח ביוגה, עוסקות, כשהם עוסקות במיסטיקה, האדם מתבונן לתוך עצמו, ובמידה מסוימת הוא גם כן מתעיין, לשון עין.
Okay.
לעומת זאת, בדתות המערביות, ואנחנו הראשונים שמייצגים אותם, אנחנו מדברים על דת התגלות, והמיסטיקה היא בראש ובראשונה סוג של ניסיון של המין האנושי לראות, לחוות את האלוהים. בתקופה מאוחרת יותר, בנצרות, ממנה בעצם נולד המונח מיסטיקה, המיסטיקה נחשבת לא רק לראות את האלוהים, ולא רק לחוות את האלוהים, אלא סוג של התאחדות עם האלוהים. אבל זה לא אצלנו.
מאיר, יש לי שאלה. כשאנחנו מדברים על התנך, כן? שמשמש לנו כספר בסיס, יש לנו התגלות, אתה כרגע ציינת את זה. מה ההבדל בין ההתגלות האלוהית שאנחנו מוצאים בתנך, זאת שאלה ראשונה, לבין המיסטיקה שבעצם מתפתחת למין המאה השנייה ואילך, ואני בשיחה מוקדמת, אתה אמרת לי שבתנך כבר יש מיסטיקה עצמה, אבל צריך להגדיר את זה. ועוד דבר, איך אתה מסביר את העובדה שהמיסטיקאי עולה לאלוהים, ואילו בתנך אלוהים נגלה לאדם על פני הארץ? זאת אומרת, יש לנו כאן קומות שונות, אבל אולי באמת נתחיל, איך אתה מגדיר את המיסטיקה? אולי המיסטיקה המקראית נתחיל ממנה?
אני אסביר רגע מה קרה כאן.
אוקיי.
זה הדבר בעצם תלוי בתולדות המחקר, בתולדות היהדות, בתולדות ההיסטוריוגרפיה של היהודים. אנחנו תמיד ידענו במשך אלפי שנים שעם ישראל ניכר בהיסטוריה שלו, שהיא בעצם היסטוריה פוליטית, ואנחנו הצגנו את עצמנו וראינו את עצמנו כמי שהובס על ידי נבוכדנצר, ואחר כך על ידי הרומאים, וכן הלאה, והיינו נתונים לגזרות ורדיפות וכיוצא בזאת. זו בעצם התמצית ההיסטוריה היהודית.
נכון.
במאה ה-20, בחלק הראשון שלה, בא גרשום שלום, והמציא בעצם ראול, קשה להגיד שהוא המציא, אבל הוא בנה בעצם היסטוריוגרפיה מסוג חדש, שבה הוא תיאר את היהדות לא רק כמבוססת על החוויה הפוליטית, כפי שתוארה קודם, וגם לא כזו שמבוססת על החוויה ההלכתית של היהדות הרבנית, כפי שאנחנו, היא מוכרת לנו, אלא בא שולם ואומר, היהדות היא בעצם רצף של חוויות מיסטיות. והוא הקדיש לזה ספר שלם, כאשר הוא פותח בדיון המתודולוגי, קודם כל, ולאחר מכן הוא אומר, רק רגע, אני לא עוסק בתנך. כלומר, בעצם שולם עוסק במיסטיקה יהודית, בערך נאמר, מן המאה הראשונה שנייה לספירה. עכשיו, כיום באים חוקרים ואומרים, רק רגע, עם כל הכבוד לשולם, אנחנו לא חולקים על גדלותו, אבל אנחנו אומרים שבעצם אותם מאפיינים של החוויות הדתיות הניכרות בעם ישראל, ולא רק בעם ישראל, הקרויות מיסטיקה, תכף נברר מה זה, בעצם אנחנו מוצאים אותם בתנך. עכשיו, כאשר את שואלת אותי ליאורה, אז רק רגע, ומה נעשה עם מה שכתוב בנביאים וכיוצא בזאת? אז התשובה היא, כנראה שחלק מהתופעות הללו הן בעצם תופעות מיסטיות. עובדה היא, אני רק רוצה להפנות תשומת הלב, שחלק מהאנשים עוסקים במיסטיקה של ימי הביניים, הם מכונים, אחד מהם מכונה מלאך, ואחד אחר מכונה נביא. יש לנו לא נביא אחד ולא שניים. זאת אומרת שאנחנו מדברים בעצם על תופעות דומות. עכשיו את שואלת, אז מה ההבדל?
כן.
אז נאמר ככה, לפי התיאור המקראי, האל פוגש את האדם. יכול להיות, אפשר אפילו להשתמש במונח יורד, אפשר. אבל הוא פוגש את האדם. האדם לא יוזם את המפגש, אלא האל מתגלה אליו באיזה סוג של, הוא לא יודע איך זה קורה לו. לעומת זאת, המיסטיקאי היהודי והלא יהודי, הוא בעצם, הוא מחפש את האל.
כן.
הוא רוצה לחוות את החוויה, אותה חוויה שסיפרו עליו, הוא רוצה גם כן לחוות אותה. אמרו לו שפגשו את אלוהים, הוא אומר, גם אני רוצה לראות את אלוהים. אז מה שהוא עושה, הוא מתבונן, הוא מתרכז, הוא מתבונן בעצמו, הוא חושב על המסורת, הוא חושב על המסורת המקיפה אותו, כל מה שכרוך בכך, ואז בצורה כזו או בצורה אחרת, הוא בא ואומר לנו אחרי שעה, אחרי שבוע, הוא אומר, אני זכיתי באיזושהי חוויה מיסטית. הוא לא, לא תמיד הוא כותב עליה. אבל יש לנו, מה שיש בידינו זה רק החוויות הכתובות.
כן.
אבל בחלק מהחוויות אנחנו גם יודעים איך הוא כתב אותם. המלאך, כך הוא אומר לנו, המלאך אומר לו לכתוב, אז הוא כותב אותו. אבל המוסכמה החברתית בגדול הייתה שלא לכתוב חוויות מיסטיות. חוויה מיסטית היא בעצם חוויה אינטימית. כמו שחוויה סקסואלית היא חוויה אינטימית, ואדם לא רוצה לשתף את הציבור בחוויותיו הפרטיות, כך היה הדבר בעצם גם כן בתחום המיסטי.
אבל רגע, אני רוצה לחדד פה משהו. כשאנחנו מתייחסים לטקסט המקראי, אז נאמר, כה אמר אדוני, ואלוהים שולח את הנביאים, אבל הוא גם מדבר באופן, גם כאלה שאנחנו לא מגדירים אותם כנביאים האחרונים, הנביאים הקלאסיים, אנחנו מדברים, נניח, כל מי שזכה להתגלות אלוהית, הדברים הם גלויים, אתה לא שומע איזושהי חוויה שמעצימה או גורמת לאדם להשתנות באופן כזה שהוא ניתק מהמציאות.
אני לא בטוח, אני רוצה להדגים, הנה, אני רוצה להדגים.
בבקשה.
אני חושב שהדוגמה קודם כל היא מה שמסופר לנו בברית בין הפטרים.
אתה רוצה להגיד לי כמה מילים על הברית הזאת?
זה ספר בראשית, כן, ספר בראשית, כי מדומה לי פרק תתוו. ומה שאנחנו רואים שם זה בעצם התגלות אלוהית לאברהם, שבו האל פוגש באברהם ומבטיח לו עתיד לבניו, בתחילה עתיד רע ואחרי כן עתיד טוב. כאשר מה שחשוב זה התיאור המפורט שם של הברית. הברית היא בעצם מצב שבו האדם קוראת ברית עם האל והאל קוראת עם האדם, בבחינה זו של כמו שעושים ברית זוגיות, אסור לשני, אחד משני הצדדים להפר את הברית, ומי שיפר את הברית, במקרה של אברהם, הוא צפוי לעונש רב אמר כגורל של הבתרים, של בעלי החיים, כלומר, מסופר שם כיצד עז משולשת ועיל משולש, הם נחתכו, בוטרו ליתר דיוק, והרעיון העומד מאחורי זה הוא שמי שיפר את הברית הזו, הוא יענש בכל חומר הדין. אם כן, אבל מה שחשוב לענייננו הוא, לעניין המיסטי, שכתוב מפרשות, א', שהייתה תרדמה, אברהם נכנס לתרדמת. זה בעצם סוג של חוויה מיסטית. כי גם העוסקים במיסטיקה אומרים, הייתי במצב של נים ולא נים. הם מגדירים את זה, זו שאלה עכשיו פסיכולוגית. ובאמת, הפסיכולוגים עצמם חלוקים בדעה, באיזו מידה מיסטיקה זו נבואה, אבל יש להם קלף מנצח לטיעון שלהם, והוא, שהואיל ואנחנו לא יודעים מה זה נביא, כי לא ראינו אותו, אנחנו לא יכולים לתאר, לעשות אפיון פסיכולוגי של אדם שמעודנו לא ראינו, אלא יש לנו רק תיאור ספרותי שלו.
נכון, אבל רגע, כשאנחנו מדברים על ברית בין הבתרים, שתרדמה נופלת על אברהם, והוא רואה לפיד אש שעובר בין אותן חתיכות בשר שהוא ביטר קודם לכן, הוא נמצא על פני הארץ.
נכון, אבל
אבל רק המיסטיקאי עולה כלפי מעלה.
רק רגע, נדלג רגע לשאלת העלייה, כי בספרות המיסטית לא כולם מתארים את החלק של העלייה, אבל אני כן רוצה לדבר על משהו אחר.
כן, בבקשה.
וזה חשוב גם כן לתולדות המיסטיקה ותולדות התיאולוגיה של המאה ה-20. מה שאנחנו רואים אצל אברהם זה, והנה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. אני בעיקר רוצה להתבונן במילה אימה, הפחד הזה, כפי שהוא נפגשים אותו במקומות נוספים בתנך, זה לא המקום בודד, אבל להזכיר כאן את החוקר החשוב, רודולף אוטו, שהיה תיאולוג פרוטסטנטי במאה ה-20, והוא המציא את המונח שנקרא חוויה נומינוזית.
ומה משמעה?
משמעה הוא בעצם הפגישה עם האל הראשונית, כאשר הפגישה הזו היא מעוררת פחד, כמו למשל כשאנחנו רואים אצל משה, שהוא פוגש את אלוהים בסנה, באותו סיפור מפורסם, אז הוא מסתכל, משה מתבונן בחוויה הזו, הוא מתבונן באש, זאת אומרת הוא בעצם מסתכל באלוהים, או במלאך שלו, והוא נכנס לסוג של חרדה. תופעה זו קורא לזה רודולף אוטו חוויה נומינוזית, ולדעתו, והרבה מסכימים עמו, היא בעצם החוויה הבסיסית הכרוכה במפגש עם האלוהים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה עוד שאלה אחת, ואולי אחר כך באמת נתקדם קצת. כאשר מתרחש המפגש, הנביא לצורך העניין, או האדם שאלוהים נגלה אליו, נופל על פניו, ומתיירא לראות את הנוכחות האלוהית.
אכן.
במיסטיקה אנחנו מוצאים הפוך. זאת אומרת, אתה כן שואף אדם... להתגלות, אתה כן שואף לחוויה נכון. של המפגש עם האל, ולראות אותו, כי אחר כך אנחנו גם מוצאים, ואתה תדבר נכון. על זה בהמשך, תיאורים מפליגים של האל. אני שואלת, איך זה מתפתח, אבל אני רוצה לחדד את השאלה, ולהקשות עליך ברשותך. בתנך, אין לנו תיאורים של האל, אנחנו מוצאים משהו בספר יחזקאל, בתיאור כן. של הרכב השמימי שיורד ארצה. אבל בספרות המאוחרת יותר, אנחנו נגיע אליה של ספר חנוך, אנחנו כבר מוצאים תיאור מפורט של דמות האל, ובהמשך אנחנו מוצאים עוד פעם תיאורים מפורטים, לא רק של דמות האל, אלא של מידותיו, אתה בקי בזה נכון. הרבה יותר ממני. אז השאלה, איך כאן כל הסיפור הזה מתפתח? מצד אחד, אתה נופל על פניך לבל תראה את פני האל, וגם יש לך איסור לראות את פני האל, או בכלל את הנוכחות של האל, זה הדיבר הראשון. עד הרגע שבו אתה מתאר תיאורים מפורטים, מה קורה כאן?
יש פה התפתחות דתית. קודם כל, אנחנו מוצאים את זה בספר דניאל. ספר דניאל כבר מתאר את האל, הוא קורא לו עתיק יומין, כלומר זקן, יושב על כיסא. ומלאכים מסביב לו. עכשיו יש לנו תיאורים נוספים של האל, לא תיאורים מפורטים, אבל תיאורים של הפמליה השמימית, כפי שאנחנו מוצאים את זה בפתיחה לספר איוב.
נכון.
ספר איוב אומנם לא מוגדר כספר מיסטי, אבל לפי דעתי זו פשוט אשליה אופטית, זה עניין של ההגדרה. אין ספק שבתיאורים, בפתיחה של ספר איוב, ואגב, חלק גם כן...
בוא תספר את הפתיחה לטובת מי שלא יודע. אוקיי,
הפתיחה של ספר איוב עוסקת בהתכנסות של...
בני האלוהים.
של בני האלוהים שבאים אלה לפני האל ויהי היום, חזל אמרו שזה היה ראש השנה, כלומר היה יום דין, והם מביאים בפני האל את דין וחשבון לגבי כל בני האדם, ובין היתר גם כן מדברים על איוב. מבחינת, הסיפור עצמו מתמקד באיוב, אבל מי שרוצה להתבונן בהיבט המיסטי, אין שום ספק שספר איוב עצמו, גם בפתיחה וגם בהמשך, אצל אליפז ואצל אחרים, אנחנו מדברים על חזיונות. הם אומרים מפורשות, סעיפי לילה, הם אומרים שהם לאנשים הללו יש להם איזושהי חוויה דתית. עכשיו, את שואלת, איך זה קורה שרואים יותר?
אני מעוניינת שאם אתה יכול להסביר, מה קרה שאנחנו מוצאים את האבולוציה בחוויה הדתית של המפגש האלוהי. מתי בעצם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, זאת התגלות דתית ברמה הראשונית שלה, כמו שאנחנו מוצאים בתנך, וזו חוויה דתית ברמה הרבה יותר מפותחת, כמו שאנחנו מוצאים בחיבורים אחרים.
אני לא יודע אם היא יותר מפותחת. התיאור הוא יותר מפותח.
התיאור יותר מפותח.
והסיבה לכך להערכתי, מפני שהייתי קורא לזה באותו ביטוי, קינת סופרים תרבה חוכמה. אנשים, כמו שאדם היה באיזשהו מקום רחוק, מקום מאתגר, מקום מסוכן, הוא היה בטוויצ'י, היה באיזשהו מקום אחר, אז אנשים אומרים, גם אני רוצה לחוות את החוויה הזו, גם אני רוצה להגיע לפני האלוהים. וכשהוא בא לפני האלוהים, אז הוא אומר, גם אני רוצה לתאר אותו, וכל אחד לפי יכולותיו, כאשר אנחנו מוצאים, בעיקר בספרות ההיכלות היותר מאוחרת, נאמר, המאה הרביעית לספירה,
אחר כך נדבר
עליה, אבל אנחנו מדברים על תיאורים יותר מפורטים. זאת אומרת, שכשם שאנחנו מוצאים, בתחום ההלכתי, התפתחות הלכתית, נניח, ניקח למשל את הלכות שבת, שבתנך זה מוזכר, אבל זה מוזכר באופן, נקרא לזה גולמי לגמרי.
נכון.
הוא בריא אפילו. כאשר אנחנו מגיעים לחזל, אנחנו מוצאים התפתחות של למתת אבות מלאכה, ובתקופה יותר מוכרת אנחנו מוצאים אין סוף של הלכות בתחום הזה. זאת אומרת, יש כאן התפתחות שמגדירה את טבעה של ההלכה. אז באותה מידה, גם החוויה המיסטית, יש לנו בתנך את הגרעין של החוויה המיסטית, זה okay. בוודאי יש לנו. Okay. עכשיו, במשך השנים, אנחנו מפתחים את זה, אנשים באים עם עוד כל מיני רעיונות, ואומרים, אני ראיתי את זה, וחשבתי את זה, ואני מתאר את זה, והמהלך אמר לי לכתוב, וחוץ מזה גם כן, הם אומרים שזה היה מסוכן. והרעיון הזה של הסיכום, הוא אותו רעיון לומינוזי שאנחנו מוצאים אותו אצל אברהם, ואנחנו מוצאים אותו אצל אנשים אחרים במהלך המפגש שלהם עם האלוהות, כפי שזה מתואר בתנך.
עכשיו, יש לי עוד שאלה, שהיא גם כן ברמה הכללית, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים ולסיפורים מייצגים. התנך כן נותן לנו תפיסה שהמקום של האדם הוא על פני הארץ, ושישנה ספירה עליונה, הספירה העליונה איננה ריקה, אוקיי? יש שם מלאכים, אנחנו מוצאים את זה. יש שם שרים, כוכבים שרים לכבודו של אלוהים, אנחנו מוצאים את זה בספר תהילים, ואתה לפני דקה ציינת את ספר איוב, ואת הכינוס של בני האלוהים, שהם סוג של מלאכים כנראה, שנותנים דין וחשבון לאל. אבל אין לנו התעסקות מסיבית, במראות של שבמראות השמיים. עכשיו, כשאנחנו עוברים לספרים החיצוניים, הספרים החיצוניים, רק לשם הגדרה, זאת ספרייה שחלקה נכתבה במקביל לכתיבת התנך, ושם אנחנו כבר כן מוצאים תיאורים של הספירה העליונה. כלומר, את הדמות של חנוך שאנחנו עוד מעט נדבר עליה, עולה בחלום אמנם כלפי מעלה, ורואה עולם שלם עם הרים, עם עמקים, עם עצים, כן. עם רוחות, אתה רואה את זה. אבל עדיין יש, מה קורה שהמיסטיקאים בעצם ניתקים מהעולם שלנו, והם מתמקדים במראות העולם שמאחורי כיפת השמיים?
הייתי אומר, קודם כל, שיש לנו בתנך מקרה דומה, אולי לא זה, אבל דומה אצל יחזקאל, כשהוא נמצא בבבל לפי התיאור שלו, ובא המלאך ולוקח אותו למקדש אשר בירושלים. זאת אומרת, יש לנו, הוא נוטל אותו בציצית ראשו, נכון. כך הוא מתאר, ולפניי איזה סוג של חוויה מיסטית.
כן, אבל אין תיאור של העולם העליון. נכון. מה קורה נכון. שאתה בעצם ניתק מהעולם הזה, מהעולם הארצי, ועובר כלפי מעלה, עולה קומה?
הייתי אומר שהפסיכולוגים יסבירו את זה, שאיזשהו ניסיון של האדם להינתק ממצבו, ולמצוא לעצמו עולמות אחרים, עולמות יותר טובים. זה סוג של גן עדן. אם לא גן עדן בעתיד המרוחק, הרי גן עדן עכשווי, ואם לא גן עדן המחשבי תמידי, לפחות לאותן דקות שאדם נמצא, מתקרב אל אלוהים, והוא נמצא באותו מקום נשגב, שהוא מתקרב אל אלוהים, וזה הופך להיות גם שאיפה דתית. אז במסגרת הזו הוא מתאר כל מה שקורה, מעבר לכך, אינני יודע, הפסיכולוגים בדרך כלל עוסקים בחוויות של אנשים שמגיעים אליהם, לא עוסקים בחוויות של אנשים שעוברים שמספרים על חוויות מיסטיות, למעט המקרה המפורסם של ויליאם ג'יימס בספרו שהוא בבחינת מאסט, חובה לקרוא אותו, החוויה הדתית לסוגיה, שם יש ניתוחים של חוויות מיסטיות. אבל עד רבה, גם בספרו של שולם, בזרמים ראשיים במיסטיקה יהודית, ספר שתורגם לפני שנה, גם שם אנחנו מוצאים ניתוחים של חוויות מיסטיות, ויש אצל שולם, ולא רק אצל שולם, אצל כל האסכולה עוסקת בחקר המיסטיקה, יש לנו ניתוחים לא מעטים של חוויות מיסטיות.
מה זאת חוויה מיסטית?
אנחנו חוזרים עוד פעם לנקודת היסוד.
נכון,
נקודת
בהחלט.
היסוד היא ניסיון. אדם רוצה להגיע לאלוהים, הוא רוצה, אם לא להגיע ממש, הוא כמה שיותר קרוב, והוא לעתים מתאר את זה, את המאמץ שהוא ביצע, שהוא התאמץ כדי להגיע לפני אלוהים, את הסכנות שהיו שם, ולעתים גם הוא מתאר את אלוהים כפי שהוא ראה אותו בעיני רוחו.
ועל פי הדת היהודית, נפתח כאן איזושהי מרכאות, על פי הדת היהודית, מותר לאדם לראות את אלוהים? איך הייתה מתייחס לזה, למשל, היהדות הרבנית? אני כבר לא מדברת על התנך.
בואי נפרק כאן זה לשני נושאים. ראשית, בקשה. לפי התיאור במקרא, אז משה אומר לאלוהים, הרי נינה את כבודך, ואלוהים אומר לו, תשמע, אתה לא כי לא יראני האדם וחי.
נכון.
זאת אומרת, נקודת המוצא המקראית, שאין חולק עליה, היא שזה מופיע אגב גם בספר, בסיפור על אם שמשון, שהיא רואה את המלאך, שהיא גם מפחדת שהיא תמות, בגלל שהיא ראתה את המלאך. אבל הרעיון הבסיסי הוא שאי אפשר לראות אותו. אז מה שעושה המיסטיקאי, הוא אומר, אני יודע שאני לא יכול לראות את אלוהים בעיני הבשר שלי, אבל כאשר אני מתמקד בחוויה מיסטית, כאשר אני מנסה לראות את אלוהים, אני אצליח, אם לא לראות אותו, אני אתאר אותו בכל זאת, כפי שאני רואה אותו בעיניים עצומות.
כן, אבל עדיין הוא מתאר אותו בצורה מאוד מאוד גשמית.
אז רק רגע, אז אני אומר, בואי נפריד, נחלק את זה להיבט המקראי, שמצד אחד, ועכשיו נדבר גם להיבט הגשמי, המכונה בספרות המקצועית נקרא אנתרופומורפית.
כן.
זאת אומרת, האם היהדות מאמינה באל אנתרופומורפי, באל בעל דמיון לגוף האדם? אז מה שקורה הוא שהיהדות המסורתית מזה כנאמר, באופן 700-800 שנה מאז הרמב״ם מאמינה, לפי העקרונות של הרמב״ם, עיקרי האמונה של הרמב״ם, לאלוהים אין גוף ואין דמות הגוף, אי אפשר לתאר אותו בדמות הגוף, אבל כשאנחנו בוחנים את ההיסטוריה, תולדות האמונה היהודית במהלך הדורות, עד למאה התשיעית, עד למאה ה-12, עד לימיו של הרמב״ם, אין שום ספק, וגם לאחר מכן, אין שום ספק שיהדות, רוב היהדות, רוב היהודים, וגם אין שום ספק שגם חלק מחזל, האמינו באל אנתרופומורפי, וכשהם אמרו יד השם, הם התכוונו ליד השם.
נכון, תראה, אנחנו מוצאים את זה קודם כל בסיפור הבריאה, כן? בצלם אלוהים ברא אותו. אז זה דבר אחד, אבל אנחנו באמת מוצאים הרבה מאוד האנשה, באלף,
נכון.
של האל. כמובן, יחזקאל מתאר אותו כדמות אדם. כן. ופה צריך גם להוסיף עוד דבר, שאנחנו הרי לא היינו, אנחנו אולי היינו עם לבדו ישכון, אבל אנחנו היינו חלק מהמזרח הקדום. מזרח הקדום היה מלא אלים, והאלים מתוארים כבני אדם, גם במיתולוגיה היוונית, אבל גם, אתה רואה את זה גם במיתולוגיה המצרית, המסופוטמית. האלים, יש צורתם, הרבה פעמים צורת אדם.
נכון.
אם כי, עם הרבה, עם סוויץ' של חיה, או כנפיים, ראש אחר, אנחנו מוצאים את זה. אז יכול להיות שיש לך פה בעצם השפעה מתוך הסביבה.
יכול להיות. אם היה בא לכאן הרמב״ם, יכול להיות שהוא היה אומר, הוא, על פי השקפותיו הרציונליסטיות, הוא היה אומר, כל הדברים הללו בעצם סוג של סטייה מהדת היהודית, או היהדות המקורית במחאות או שלא במחאות. אבל מה לעשות? שרוב עם ישראל הוא לא רציונליסט, והוא לא בעל אותה מנת משכל של הרמב״ם. אז אנשים כנראה קשה להם להאמין באל שהוא לגמרי מופשט, אין לו גוף, אין לו שום דבר, ורוב האנשים, לפחות רוב המיסטיקאים, שתיארו את אלוהים, תיארו אותו בצורה אנושית.
אז יש שאלה שלא התכוונתי לשאול אותה, אבל היא עולה מתוך הדברים שלך. למה אם כך בא האיסור לעשות או לראות את אלוהים בצלם? זה הדיבר הראשון.
הדיבר הראשון הוא בלי ספק מכוון נגד עבודה זרה, בגלל שכשאנחנו נכון. מסתכלים בתנך, אנחנו רואים שאין שום ספק שהמלחמה הכי חזקה של התנך נגד משהו זה נגד עבודה זרה.
נכון.
התחום השני שהתנך נלחם בו, שנביאי ישראל נלחמו בו, זה תחום המאגיה. אם תרצי, נגיש לזה גם כן משהו, רק כן. רגע. אבל ברשימה... בגדול, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה די מופשט, אחרי כן לא תעשה לך פסל כל תמונה, אין שום ספק שהכוונה היא לכך, שלא יהיה שום דבר שייצג את האלו פסל ומשהו כזה. אבל מה שעשה המיסטיקאי, הוא לא עשה שום פסל. הוא תיאר את האל בקולמוסו. הוא כתב, הכתיבה עצמה לא נסרה, אף אחד לא כתב, לא חשב שזה נסר, אז הם תיארו את האל. ותיאור של האל באופן גופני מעולם לא נסר. חוץ ממה שאומר הרמב״ם. אבל שוב, הרמב״ם מייצג, לדעתי, עמדת מיעוט.
אתם מאזינים לעושים תנ״ך. עושים תנ״ך.
תראו, ישראל היא לא מקום קל להצליח בו עם פודקאסטים. יש מעט מאוד דוברי עברית באופן יחסי, ואני אף פעם לא יודע אם לפודקאסט חדש שאני מצרף לרשת עושים היסטוריה, יהיה מספיק קהל. אבל אם יש יתרון בישראל, הרי זה שאנחנו מדינה קטנה, וקל יחסית לארגן מפגשים ופעילויות משותפות איתכם המאזינים סביב הפודקאסטים שלנו. מפגשים האלה הם הזדמנות בשבילי להכיר אתכם אישית, לשוחח איתכם, לשמוע מה אתם אוהבים ולגלות רעיונות חדשים. את היתרון הזה אנחנו מנסים לנצל במועדון המאזינים של עושים היסטוריה. בכל חודש אנחנו מקיימים מפגש או אירוע אחד לפחות, לפעמים יותר, עבור חברי המועדון. למשל, סדנת פודקאסטים שאני מעביר, הקלטות חיות של פרקים ורעיונות, הרצאות ומפגשים עם מגישי התוכניות השונות, טיולי משפחות משותפים ועוד המון מפגשים ואירועים דומים. פרט למפגשים ואירועים, חברי מועדון המאזינים מקבלים גם את הארכיון המלא של כל פרקי עושים היסטוריה בחינם, ותכנים מיוחדים ובלעדיים שיהיו זמינים רק להם, וגם לא מעט הנחות והטבות שאנחנו מוסיפים כל העת, כמו חברות אוטומטית במועדון הלקוחות של רוזן מינץ, למשל. בקרו ב-members.ranlevy.com ללמוד עוד על מועדון החברים שלנו והאירועים המתוכננים לחודשים הקרובים. members.ranlevy.com
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אני רוצה להתקדם לכיוון קצת אחר ושתספר לנו סיפור. ספר בראשית מזכיר באמת במילה אחת את דמותו של חנוך. חנוך דמות אחד מהרשימה של האבות הראשונים שחיו לאחר הבריאה. אלוהים לקח אותו וחנוך נעלם. זהו, אתה לא מוצא אותו יותר בתנ"ך. בספרים החיצוניים, אותם חיבורים שנכתבו למין המאה השלישית לפני הספירה, ואילך עד המאה הראשונה לספירה, ויש טוענים שעוד קצת, אנחנו כבר מוצאים את חנוך בדמות מועצמת. זאת אומרת, הוא כבר הופך מדמות שהתנ"ך לא אומר עליה כלום. לדמות חשובה, ולימים הוא מתפתח ומתפתח. מה הסיפור שלו, מאיר? אם לא אכפת לך, תן לנו סיפור יפה.
נשתדל להסביר את זה, זה באמת לא כל כך פשוט. האמת היא שאנחנו מוצאים...
מאיר, סליחה, אם זה היה סיפור פשוט, אני הייתי מספרת אותו, אני רוצה אותך.
טוב.
תודה.
ספר חנוך, למעשה יש לנו כמה ספרי חנוך.
נכון.
ולמעשה, כשאנחנו בוחנים את זה יותר לעומק, אז מסתבר שיש לנו ספרות חנוכית. כלומר, היו כיתות שונות בעם ישראל, במסגרות שונות ובמקומות שונים, כאשר בכל מקום היה נביא, או סוג של נביא, או מנהיג דתי, או קשה לדעת איך להגדיר אותו, אבל הוא היה הדרשן המקומי, והוא כתב חוויות דתיות, כאשר הוא תיאר וייחס את הכל לדמות הנעלמת, וזו חנוך.
למה הוא דמות נעלמת? מה קורה לו?
כי באמת, המקרה של חנוך, אגב, צריך גם להזכיר שלא רק חנוך, אלא גם אליהו הנביא. שניהם מתוארים כאנשים שלא מסופר על מותם, זה המקרים היחידים בתנ"ך.
אלא לקיחתם.
כן, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. כתוב ביחס לחנוך, וגם ביחס לאליהו הנביא לא מצאו אותו. אז להסביר מדוע זה קרה, קשה לדעת, אבל כנראה שהם ראו בעובדה שהוא לא מת, הם ראו, קוראים לזה טרנספורמציה.
אוקיי.
Okay. בעצם אדם עבר מפאזה של אדם, בשר ודם, לפאזה של מלאך. בעולם העתיק, והרבה אחרי כן, האמינו שאנשים יכולים להיות מלאכים. ולערכתי, זה אמנם ניתן להתווכח על כך, אבל כאשר אני בוחן טקסטים שהגיעו מקומרן, ובין היתר גם כן אבן מאוד מעניינת שנקראת חזון גבריאל, שזה ממצא ארכיאולוגי, שאני יכול גם להסביר את זה, חזון גבריאל הוא טקסט שנמצא כתוב על אבן, בעבר הירדן, וניתן לראות אותו במוזיאון ישראל, הסיפור הוא ארוך מאוד, אבל מהשורה התחתונה, מה שמסתבר הוא, שאדם יכול להפוך למלך.
וזה מה שקורה עם חנוך?
האנשים, אז חנוך הוא האב יסוד, אוקיי. הוא האב דמות, הוא דמות המופת, של האדם הזה, של האדם שיכול להפך למלאך, ואנשים רוצים באמת להידמות למלאכים.
עכשיו, אתה רוצה להגיד לי, מה קורה לחנוך? אוקיי, הוא הפך לדמות, קשה בספרות חנוך, לפחות אני לא קוראת אותו כמלאך, אלא כאדם, או נמצא במצב של שינה, שהמלאכים לוקחים אותו, תמיד מצוין, ש... המלאך לוקח אותו למקום. מה קורה לאותו חנוך שהוא בעצם אדם נניח נקרא לו רגיל, שהוא עצמו הופך להיות מלאך ואחר כך הוא הופך להיות שר המלאכים, הרי הוא עובר התפתחות, מה קורה כאן?
אני חושב שאנשים רוצים להיות, קודם כל הם רוצים להתקרב אל אלוהים.
אוקיי.
כשהם רוצים לחוות את אלוהים, אז בדרך לאלוהים הם רוצים לחוות את המלאכים, שהם המייצגים הנאמנים של האל, והם במתנאים מסוימים יכולים, הם יודעים, הם חושבים שהאדם יכול להיות למלאך, ומה שאנחנו בעצם מתארים בספרות החנוכית, זה כיצד בני אדם הם חברים של מלאכים.
Okay.
בתקופה עוד יותר מאוחרת, הם אפילו לא רק חברים של מלאכים, הם יכול להיות שהם אפילו ממש הופכים למלאכים. כל הרעיון שעומד מאחורי קומרן, ולא רק קומרן, אלא כיתות יהודיות נוספות בעת עתיקה, אולי לא כל הכיתות, אבל חלק מהכיתות הוא שאנשים רוצים לחיות יחד עם אלוהים, אבל אם אי אפשר לחיות עם אלוהים, לפחות לחיות עם מלאכים. ולמעשה, הרעיון עצמו של מלאכים סובבים את האדם וחיים עם האדם, הוא רעיון שגם הגיע ליהדות הרבנית, והיהדות הרבנית בעצם קיבלה אותו, במידה מסוימת היא שימרה אותו, אפשר לומר, עד המאה ה-16.
אני רוצה רק לחזור לחנוך ולהתמקד בסיפור שלו. מה קורה לחנוך שהוא הופך מאדם רגיל למלאך וההמשך?
תראי, כאן יש הבדל בין המקרא. המקרא נותן רק את הגרעין.
אוקיי, אם לא אכפת לך, תן לנו את הסיפור
של חנוך. הסיפור המקראי הוא פשוט גרעין, אפשר להגיד, זה כאילו הרמה להנחתה בעברית המודרנית.
אוקיי, אבל מה קורה אחר כך?
יתד, עכשיו, בספרות החנוכית, יש לנו קודם כל את ספר חנוך אחד, הראשון, מה שנקרא החנוך האתיופי, אחר כך יש לנו חנוך השני, חנוך הסלאבי, אחר כך יש לנו ספרות חנוכית המכונה חנוך השלישי, ולמעשה יש לנו יותר, זה מספר הספרים הוא גדול יותר.
כן.
עכשיו, מה שאנחנו רואים שם את חנוך, שהוא חבר של המלאכים, המלאכים מלמדים אותו כל מיני דברים. אז כיום, כאשר אדם רוצה ללמוד משהו, הוא הולך למעבדה.
למה הם מלמדים אותו ספרים? מה זה הספרים שהם מלמדים אותו?
זה, כנראה, אלה הם הספרים השמימיים, הרעיון של הספרים השמימיים הוא מופיע כבר בעת העתיקה, הוא הופיע כבר בשומר ובאקד וגם רמוז בתורה. למשל, כשמשה אומר לאלוהים, מכני נא מספרך אשר כתבת, מדובר בספר שמימי, וכך גם כן כשאנחנו אומרים, זוכנו לחיים טובים, הוא כתוב לחיים טובים כל בני בריתך, למשל, בעשרת ימי תשובה, אז ברור הדבר שאלוהים כותב, יש לו איזשהו ספר שמימי ששם מופיעים כל השמות של הצדיקים. הרעיון הזה מופיע כמובן גם כן במסורת המיסטית שנמצאת בתלמוד, בדבריו של רבי יוחנן, שהגיע לתפילה בראש השנה, בתפילה הידועה הקרויה, הוא נתן את תוקף.
אוקיי, okay. עכשיו, מה גורם לכך שחנוך מתעלה על המהלכים? הוא הופך להיות מטטרון. מה הסיפור כאן?
תראי, התנך עצמו לא נותן הסבר מה,
לא, התנך לא, אבל
גם הם, גם, פשוט, לפי מה שמסופר, ואני לא זוכר משהו מפורט שמסביר כאילו חנוך עשה איזשהו מאמץ מיוחד, אני לא ראיתי את זה, אבל אנחנו, מה שאנחנו רואים שהמלאכים מגיעים אליו, או שמלאכים נשלחים אל חנוך ואומרים לו, תבוא איתנו. זאת אומרת שהם מצאו אותו אדם ראוי כדי להצטרף אליהם. וכפי שהסברתי קודם, אנשים רוצים לחבור אל המלאכים, הם רוצים להתדמות לאנשים היותר נחשבים ביניהם. בימינו, מי שנחשב בציבור הרחב זה סלבריטאים או פוליטיקאים וכיוצא בזאת, אבל אז מי שנחשב לפחות באותם חוגים שאנחנו מדברים עליהם, הם המלאכים, רוצים להתדמות עליהם. זה לא שונה אגב מהמסורת החסידית ש... כל חסיד רוצה להידמות לרבא שלו.
מתי חנוך הופך להיות מטטרון? ואתה יכול להסביר למה הוא הופך להיות מטטרון? זאת אומרת, הוא בכלל משנה את המהות שלו.
המהות שלו היא בגלל שהוא עבר טרנספורמציה.
עבר טרנספורמציה.
ומבחינה זו, הידועות המקראיות הם גם כן, גם יוסף, שהוא משנה את המהות שלו מעבד להיות משנה למלך, אז הוא משנה את השם שלו מיוסף לצפנת פענח.
כן.
אז יש לנו איזשהו ביטוי, שינוי השם הוא ברור שינוי פאזה.
אוקיי.
עכשיו, למה זה בעצם קורה? אני לא יכול לתת, זאת אומרת, למה נתנו את השם האלניסטי הזה, מטטרון? זו כבר שאלה אחרת. כל מה שאני יכול לומר על השם מטטרון הוא שהמשמעות שלו היא סמוך לכיסא. מטה, טרון. אותו המילה האנגלית, throne, שזה כיסא,
כן,
זה פשוט ליד הכיסא של השם, מציין את המלאך הבכיר, הנמצא ליד כיסאו של השם. להסביר את זה, אינני יודע למעט זאת, למעט העובדה שאנחנו יודעים בעת העתיקה, כלומר, לא בתקופת התנ״ך. בתקופת התנ״ך מדברים על רק, בתנ״ך עצמו יש לנו שמות של מספר קטן של מלאכים, כמו מיכאל וגבריאל, אבל...
אבל זה מאוחר. מיכאל וגבריאל יש לנו ב-170 לפני הספירה, שזה מאוד מאוחר.
לא, בספר דניאל, נכון. ודניאל, ודאי. חז"ל ידעו את זה, אבל בתקופה לאחר מכן, אנחנו מוצאים כבר מאות רבות של מלאכים, ובספר הרזים, ספר כשפים, שהתחבר בארץ ישראל במאה הרביעית לספירה,
אני מדבר עליו אחר.
יש לנו בערך כ-700 שמות של מלאכים. שמות. אגב, גם בספר חנוך יש לנו הרבה שמות, רק שהם הגיעו אלינו בתיווך של היוונית ושל הגז, אז זה קצת מסובך.
חנוך עולה לדרגה של ראש המלאכים. בעצם הוא השר העליון. מאדם פשוט הוא הפך להיות ראש המלאכים. למה הוא נענש ומקבל 60 מלכות פולסא דנורא, שזה מכות כן. אש, ואחר כך מוצא להורג? מה,
רגע,
מה הסיפור
אנחנו
כאן?
צריכים לראות כאן, רק רגע, צריך לדעת מאיפה לסיפור לקוח. הסיפור הזה לקוח מספרות הרבנית, לא מהספרות
כן,
הקיצונית.
אבל יש לך כאן, נכון, אבל יש לנו השתלשלות של דמות נכון. אחת.
העניין מה? הוא פשוט מאוד. בספרות הרבנית יש חשש שהוא בא מפורשות בתנוד הירושלמי, שאלוהים לא רוצה שיהיו לו מדיאטור באנגלית, ובעברית מתווכים. לא, או לשון אחרת ממצעים. אז התלמוד הירושלמי אומר מפורשות, מי שיש לו בעיה לאלוהים, שלא יפנה לא למיכאל, לא לגבריאל, או לא לרפאל, אלא יפנה לאלוהים בעצמו. אליי יפנה, כך אומר המסורת התלמודית. אז מה שלפי התלמוד, מה שמסופר הוא שחנוך הגיע ל... מלאכים, המלאכים חשבו או התבלבלו, או יכולים היו להתבלבל ולחשוב שהוא אלוהים, וכמעט התכוונו לעבוד אותו, ואז העונש שקיבל, הפולסא דנורא, המכות אש שקיבל מטטרון, נועדו להבהיר לצופים, כמו גם למטטרון, דע לך שאתה לא אל, אתה בסך הכל מלאך, ואתה לא יכול להציג את עצמך כאל. זה בעצם המשמעות של הסיפור שעומד מאחורי זה. יש אומרים שזה קשור גם כן לתפיסה בעולם העתיק, בעולם הביזנטי, בעצם הוא נשלט על ידי שני קיסרים, אז הייתה דעה כאילו שגם בשמיים יש לנו שתי אלוהיות, כאילו אלוהים ולידו יש כן. סגן של אלוהים, דמיורגוס, שזה המונח היווני.
אז... הדמיורגוס זה לא שטן?
לא, דמיורגוס זה הבורא, היוצר.
החיובי הוא השלילי.
במשמעות השלילית של העניין, אבל ייחסו לו את בריאת העולם, בגלל שהרעיון הוא איך יכול להיות שבעולם שיש בו כל כך הרבה רוע, ברא אותו אלוהים הטוב. Okay. אז התיאוריה והתיאולוגיה הייתה, אוקיי, את העולם הרע הזה, הנוכחי, לא ברא ממש אלוהים, אלא נתן אותו למתווך, לדמיורגוס. והוא, כיוון שהוא לא רק טוב, יש בו גם רוע, אז לכן העולם נראה כפי שהוא נראה.
ולמה הוציאו את מטטרון להורג בסופו של דבר?
אני לא חושב, לא זכור לי שהוציאו אותו להורג. מה שכתוב רק שנתנו לו פולסא דנורא, פשוט להקטין אותו, כדי שהוא ידע את מקומו בעולם השמימי.
אוקיי. הייתי רוצה לשאול אותך, לקחת השיחה הזאת למקום קצת אחר. אנחנו כל הזמן מדברים על מלאכים, מלאכים, מלאכים. וכשאנחנו מסתכלים על הספרות של העולם הקדום, אנחנו לא מוצאים מלאכים, אנחנו מוצאים אלים. כן? יש לך מיתולוגיות, יש לך פנתיאון, מלא אלים. מה הקשר בין האלים בפנתיאונים השונים, אם זה היווני, אם זה המסופוטמי, המצרי, לבין המלאכים? זאת אומרת, יש לנו כאן שתי תופעות, אנחנו מוצאים את זה בעולם הקדום, למה זה?
אין ספק שיהדות היהודים חיו בעולם, כמו שהיום יהודים חיים בעולם, יודעים מה קורה,
כן.
והיהדות הושפעה. הרעיון של אל, של תפיסה מונותואיסטית, שיש רק אלוהים, וחוץ ממנו אין שום דבר, הוא רעיון שכנראה קשה לאנשים לקבל אותו. קודם הזכרתי את רעיון הדמיורגוס, שהוא אמנם לא רעיון יהודי, זו אגב שאלה אם הוא יהודי, אבל... היהודים כנראה בכל זאת קשה להם, והם פנו אל מלאכים. כאשר מתבונן מן הצד, חייב להודות שיש דמיון רב בין עולם המלאכים לבין הפנתיאון ההלניסטי. זאת הסיבה, ככל הנראה, כאשר אנחנו פותחים את המשנה המיוחסת לרבי, המשנה, לא, אני לא מדבר על התלמוד, דווקא למשנה, אין שם בכלל מלאכים.
נכון.
הצליחו לנקות, כלומר, האורך במחות ושלא במחות של המשנה, הוציא את כל המלאכים מהמשנה, הזכיר פעם אחת קרובים, פעם אחת הם הוזכרו, ובמקום אחד הוזכר מלאך בתוספת החולין, והמלאך הוזכר שם לשון שלילה. זאת אומרת שהייתה כאן כנראה איזושהי מגמה מכוונת של ביטול המלאכים, התעלמות גמורה מהם, אבל מה לעשות שרוב היהודים לא יכולים להחזיק מה... הם לא מסוגלים להגיע לאמונה כה צרופה בסגנון הרמב"מיסטי, המונותאיסטי, והם מאמינים באמת בפנתיאון.
כן, אבל כשאנחנו מסתכלים על המלאכים בתנ"ך, אנחנו מוצאים איזשהו בלבול או עירוב. פעם אחת אנחנו מוצאים את המלאך כשליח אלוהים, זה, אגב, זה הפירוש, זה הפירוש המדויק של המילה, ופעם אחרת, אנחנו בעצם, המלאך הוא אלוהים. אנחנו מוצאים שהמלאך מופיע פעם אחת בצורה של אל, ופעם אחת כשליח. אתה יכול להסביר את הנקודה הזאת?
אני לא חושב ש... בואי נאמר ככה, כאן הייתי אומר שלגבי השימוש של המילה מלאך בתנך, זה צריך לזהר, הוא לא ממש אל, בוודאי שלא, אבל אין שום ספק... שנעשה שימוש מתוחכם במילה מלאך כמייצג של האלוהות, והייתי ממליץ מאוד לכל מי שרוצה להעמיק עוד בנושא זה, לקרוא את הספר החשוב של פרופסור אלכסנדר רופא, העוסק במלאכים בתנ"ך. אבל כאן, לצורך הדיון שלנו, רק נאמר שיש לנו כנראה בתוך עם ישראל מאבק, אפשר להגיד מתמיד, באיזה מידה אנחנו ניתן מקום למלאכים בתוך עולמנו הדתי? האם העולם כולו הוא רק אלוהים, או שיש לאלוהים גם כן כוחות נוספים מיוצגים על ידי כל מיני מלאכים, כגון המלאך רפאל, המלאך גבריאל וכיוצא בזאת?
אני רוצה לחדד את זה בעוד מילה אחת. לפחות בטקסט המקראי, המלאכים יורדים אל פני הארץ, אוקיי? מופיעים בדמות אדם, הם מתייצבים פעם בפני שרה ואברהם, פעם אחרת בפני גדעון, והזכרת את אמא של שמשון, את אשת מנוח. אנחנו מוצאים את המלאכים, גם סיפור של בלעם, אנחנו מוצאים מלאך, אנחנו מוצאים אותם. אבל הם על פני הארץ. כשאנחנו מסתכלים... בספרות החיצונית, כלומר באותם ספרים, המלאכים כבר לא מסתובבים על פני האדמה. נכון שאנחנו פה ושם כן נראה אותם בער האלוהים, במתן תורה, אבל אחר כך גם הם לא יורדים ארצה, אלא המיסטיקאי עולה כלפי מעלה. אתה יכול להסביר גם את זה?
רק רגע, זה צריך לברר כאן את הנתונים.
בבקשה.
לפי התפיסה, קודם כל, של אנשי קומרן, אין שום ספק שהם חיים יחד עם מלאכים, והמלאכים נמצאים יחד איתם. למעשה הרעיון הזה נמצא גם כן אצל חז"ל.
איפה אתה רואה את זה בספר?
רק רגע, אבל חז"ל אפילו, הם לא צריך ללכת לכיוון של כיתות, נקרא לזה קיצוניות, אלא חז"ל שלצורך הדיון שלנו יחשבו למייצגות זרם יותר רחוב בעם ישראל.
חז"ל, אנחנו מדברים על המאה הראשונה שנייה לספירה?
נכון, אבל גם אחרי כן, אנשים רואים את המלאכים כנמצאים יחד איתם, הם, על פי הדין התלמודי, שהיה בפועל למעשה עד המאה ה-16, אדם כשהוא הולך לנזקק לנקבה והולך לשירותים, אומר למלאכים הסובבים אותו, עד כאן, תישארו בחוץ בבקשה, זאת אומרת שעד עכשיו הוא הרגיש שהם מלווים אותו. הרי הרעיון הזה נאמר בשיר הידוע, שלום עליכם, מלאכי השלום, שהרבה אנשים שרים אותו בליל שבת, בין אם הם מאמינים במלאכים, בין אם הם לא מאמינים במלאכים, אבל הרעיון הוא שבעצם המלאכים מסובבים את האדם כל הזמן.
ואתה מוצא את הרעיון הזה גם בתנך וגם בספרים החיצוניים?
הייתי אומר ככה, בתנך יש לנו לפחות... הבאתי קודם את הדוגמה של ספר איוב, אבל יש עוד מחזה מאוד מעניין, מחזה של מיכאי ובן ימלה,
אוקיי.
לפני צאתו של אחיו לקרב בו ימות,
נכון.
ושם מיכאי הוא אומר מפורשות שהוא רואה את הפמליה השמימית. עכשיו, נכון הדבר שהתיאור הוא לא מספיק, הוא לא מפורט, המספר המקראי מקצר בנקודה הזו, אבל מבחינת ה... הגרעין יש כאן, אין שום ספק.
מה ההבדל בין מלאך לשרף, או קרובים? אנחנו מוצאים בספר ישעיהו, בפרק ו', אם אני לא טועה, כן? ישעיהו רואה, הוא רואה שרפים, מה ההבדל?
יש, האמת שיש בזה, בוא נאמר, לא הייתי אומר מחלוקת כמו חוסר הסכמה, איך לפרש את המונחים השונים, אבל הייתי אומר שבהיררכיה השמימית יש אנשים שונים שמלווים את האל. ניקח לצורך אנלוגיה את ראש ממשלה או נשיא מסוים שלידו הוא מוקף במליאה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה כל אחד עושה. אחד מהם הוא המזכיר שלו, אחד מהם הוא השר שלו, ויכול להיות שאחד הוא בסך הכל דואג לתסרוקת שלו. אז אנחנו לא יודעים. אז האדם שנמצא מבחוץ ומסתכל ומתבונן מהצד, אז הוא אומר, אלה, הוא מכנה אותם בתואר כזה, אלה מכונה אותם בתואר אחר, לתת הסבר מפורט מדויק, להגיד מה כל אחד עושה ולמה הוא זכה לשם הזה, קשה לי.
תראה, אני הייתי רוצה ברשותך לסיים את הפרק הזה ולהזמין אותך לפרק נוסף בתוכנית שלנו, ולשאול אותך האם מקובלת עליך, האם מקובל עליך הסיכום הבא, שהוא פחות או יותר סיכום שלי. שאנחנו, אם אנחנו הולכים לטקסט המקראי, האדם בעצם חי בדרך כלל חיים רגילים, והוא יודע שקיימת נוכחות אלוהית שמפעם לפעם מתגלה אליו, אם זה על ידי דיבור, ואם זה בצורה של התגלות ממשית, ואומר, על ידי בהחלט. מלאך, או על ידי אפילו נניח בסנה הבוער, או
בהחלט.
ובשלב יותר מאוחר, התפיסה שהאדם מוקף כל הזמן בנוכחות שמימית הולכת ומתפתחת, והיא בעצם זאת שמובילה למיסטיקה?
הייתי אומר ככה, זה נכון, רק הייתי מתקן זאת ככה.
בבקשה.
האדם, קודם כל, הוא נמצא כל הזמן בנוכחות עם אלוהים, אלוהים נמצא איתו. עכשיו, מה שקורה בתקופה בתר מקראית, האלוהים מתרחק מאדם, כבר פחות רואים אותו, אבל יותר עדיין נמצאים בקרבה אל מלאכים.
כן.
חוץ מאנשים בודדים שהם עוסקים במיסטיקה, זאת אומרת שהם ממש רוצים לחוות את אלוהים, והם מצליחים לשחזר במרכאות, או שלא במרכאות, את החוויה הדתית, את המפגש הקמאי של האבות אבותינו עם האלוהים.
אתה יודע מה, ברשותך נסכם פה ונפתח את הפרק הבא שלנו בעצם בשאלה הגדולה, מה עושה המיסטיקן במטרה להתקרב לאלוהים? מקובל עליך?
בהחלט.
אז אני מאוד מאוד מודה לפרופסור מאיר בר אילן שבא וכיבד אותנו בנוכחותו ובחוכמתו ובידע העצום שלו. מאיר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ליאורה, תודה למאזינים.
לשלום ולהתראות בפרק הבא.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.